קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
היום אני מקליט את השיעור ביום הזיכרון לאבי הרב צבי ברב אריה לייב. ולכן אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת אבי מורי הרב צבי רב יהודה לייב, זכרונו לברכה. אנחנו מכנים הלכות אבלות בשם הלכות שמחות, כשם לשון סגי נהור. אבל מן הראוי היה באמת היום להעביר את השיעור בקשר למנהגים של שמחה אמיתית, שמחת האירוסין והנישואין. בעיקר נתמקד במנהגי הגרא, שכתובים בספר הלכות הגרא ומנהגיו, וגם נזכיר כמה מנהגים שראיתי בזמן שנוכחתי בחתונות שונות, בעיקר ידי מסעדי קדושין הרב סולובייצ'יק וחתונות אחרות. הגאון אמר שלכתחילה צריכים לזכור את מקום החופה. וכדי להסביר את זה, צריכים קצת להבין את הרקע. יש אירוסין ויש נישואין. אירוסין זה קניין פורמלי. בן אדם קונה אישה, האישה נקנית, באחד משלושה דרכים שכתובים בראש מסכת קידושין. וזה קניין פורמלי, קניין שנעשה בפני עדים. וזה ברור איך עושים אירוסין. נישואין זה לגמרי לא פשוט איך עושים נישואין. יש מחלוקת גדולה בראשונים, ובאחרונים מצאנו עוד יותר, שיש אומרים שהחופה זה הייחוד, זאת שיטת הרמב״ם, ויש אומרים שהחופה זה הנישואין, יש אומרים שהנישואין זה הייחוד, ויש אומרים שהנישואין זה עמידה מתחת לחופה, יש אנשים אחרים שאומרים אפילו הולכת החתן עם הקלה, זה שהחתן כאילו מוליך את הקלה לחדר איחוד, זה נקרא נישואין. המכנה המשותף שיש בין השיטות השונות בנישואין, זה בעצם שהרעיון של נישואין זה לא קניין חדש, לא קניין פורמלי, אלא שינוי רשות. עד כאן האישה שהייתה ארוסה, לפי המנהג הקדום, האישה הייתה ארוסה, אז היא הייתה אשת איש לכל דבר. הייתה אסורה כולי אלמה כהקדש, ואומנם היא אסורה לבעלה, לפי רש"י, רוב הראשונים זה רק איסור דרבנן. וההבדלים בדין בין ארוסה לנשואה הם ממש דברים דקים, אבל החילוק הבסיסי ביותר זה שארוסה היא אשת איש שגרה עם המשפחה שלה. היא עדיין לא עברה לרשות בעלה. בנישואין זה שינוי של מצב. היא עוברת מרשות הוריה, מרשות המשפחה, לרשות בעלה. אז כל הדברים האלה יש למכנה המשותף שזה כאילו שהקלה עוברת לרשותו. אם היא עומדת כאילו מתחת לחופה, או שהיא נכנסת לייחוד, או שבאמת הם מתייחדים. לכל הדברים האלה יש רעיון שכאילו הקלה נכנסת לרשותו של החתן. הגרא סבר שעיקר קניין הנישואין זה הכנסת קלה לרשותו. והיות שאנחנו מברכים בחת הנישואין מתחת לחופה, אז צריכים להיזהר שהחתן יזכור את מקום החופה. כדי שאפשר שקלה תיכנס לרשותו, בזה עיקרי רשותו, אז הוא צריך לזכור את המקום. במנהגים היותר קדומים, החופה הייתה נערכת בחצר בית הכנסת. באותם מקומות, אז היה תנאי מלכתחילה, שכאילו מזכים את המקום לחתן, זה נחשב חצר שלו. אבל היום שאנחנו מקדשים באולמות או בבתי מלון וכדומה, אז ראוי שהחתן יזכור בעצמו את מקום החופה. אני ראיתי שיש בני תורה שמקפידים לזכור את חדר הייחוד. כמובן, לפי שיטת הרמב״ם, שהייחוד זה הנשואין, אז אני מבין שצריכים לזכור את המקום של את החדר הייחוד. אבל הגר"א סבר שאנחנו פוסקים בעיקרון שהחופה זה הנשואין, עמידה מתחת לחופה. אז לכן הוא היה אומר שעדיף לזכור את מקום החופה, כדי שבאמת הקלה תיכנס לרשותו. אני יודע שיש בני תורה שמקפידים על זה, אבל דומני שבכמעט 90% של החתונות לא נוהגים לפי מנהג הגר"א, והחתן אפילו לא חשב על הזכרת המקום. ונראה בהמשך השיעור שלא נטיל איזה ספק בחתונות הקדומות להגיד שבאמת הם לא עשו כהלכה. מנהג שני שמובא בשם הגר"א, זה בקשר לעדים שחותמים על הכתובה. קודם כל בואו נבין מה זה הכתובה. הכתובה זה שטר התחייבות שהחתן מתחייב לכלה. יש דברים שגם הכלה היא שותפה בהם, אבל החתן מתחייב לפרנס את הכלה ועם תנאים מסוימים. יש תוספות מפורסם בתחילת פרק חמישי של כתובות, שמנסה להסביר למה החתן יכול להתחייב בזמן שבאמת בדרך כלל החתנים הצעירים, בני תורה, לומדים בישיבות, אין להם כסף משל עצמם. איך הם יכולים להתחייב על דבר שאין להם? אבל בכל אופן זה דיון הלכתי שלא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל אופן, הכתובה זה שטר התחייבות. יש טעות נפוצה שיש הרבה אנשים שחושבים שכתובה זה כמו שטר קידושין. כמובן זה לא נכון. שטר קידושין זה שונה לגמרי, שטר כתובה זה רק התחייבות ממונית. העדים בדרך כלל, בחתונות שאני הייתי בהם בחוץ לארץ, בדרך כלל במה שנקרא הטיש של החתן, אז המסדר קדושין יושב שם, כותבים את הכתובה, ממלאים את השמות, ואז העדים חותמים. לפי הזיכרון שלי, בדרך כלל העדים אפילו לא קוראים את השטר, אבל רואים שהחתן קיבל קניין, עשה קניין כדי להתחייב, וזה מה שעושים. בחתונה עצמה קוראים את הכתובה. בארץ ישראל, במיוחד בירושלים, המנהג הוא קצת שונה. הרבה אנשים נוהגים שחותמים את הכתובה מתחת לחופה. הבן אדם שמכובד בקריאת הכתובה, קורא את הכתובה עד שמגיע למקום של וקנינה, לעשות קניין, ואז באמת עושים קניין, והעדים שם חותמים מתחת לחופה. לפי הנימוס, לפי הסדר הפשוט של החופה, זה קצת בלגן, שבאמצע קריאת הכתובה יש כאילו הפסקה, הציבור בדיוק קצת מתחיל לדבר, ובחוץ לארץ זה הרבה יותר חלק, החופה יותר חלקה. אבל מבחינה הלכתית צריכים לראות מה באמת עדיף. האם באמת מנהג ירושלים או מנהג שיש די נפוץ בארץ ישראל שחותמים מתחת לחופה, או המנהג בארץ ישראל, בחוץ לארץ וגם בהרבה מקומות בארץ ישראל שחותמים לפני כן בטיש. בשולחן ערוך אבן העזר סימן סמך וף, יש דיון על כך ברמה, והרמה מביא, אין לעדים לחתום הכתובה, אלא לאחר שקיבל החתן קניין לפניהם. ויש מקומות שמכירים בה. וכן שיש עדים חותמים על הכתובות שקראו תחת החופה, אף על פי שהם לא שמעו הקריאה. כנראה שאותם העדים בכלל לא יודעים על מה הם חתמו. הם גם לא שמעו את הקריאה וגם לא קראו אותו. אלא מישהו אמר להם לחתום. אומר הרמה, זה בסדר. אמנם הוא מוסיף, אף על פי דלא שפירפתי. זה ודאי לא רצוי. לכתחילה, ודאי צריכים לשמוע מה שכתוב, או לקרוא בעצמם. אבל בדיעבד הוא אמר, זה בסדר. והוא אומר, אין לשנות מן הגם שלא להוציא לעז על כתובות הראשונות. זה כמו שהזכרתי קודם. אם בני ישראל נהגו ככה במשך שנים רבות, וכך ראינו, אז אין להגיד שעד כאן מה שהיה, מה שנעשה, זה פסול לגמרי. מנהג ישראל, כך נהגו, אל תטיל ספק בכל המנהגים הקדומים. הגאון כאן אומר שאם אומרים להם לחתום, אין צריך קניין כלל. חידוש גדול שאומר הרמה, אומר הגרא, שגם בלי קניין אפשר לחתום. אם הבעל אומר להם לחתום, בסדר. אומר הגרא, כך מובא בספר שאמרתי, הליכות הגרא, שנוהגים לחתום לפני החופה, אף שלא חל עוד הכתובה, ולא חשי למח זה כשקרה. מצד אחד, איך אפשר לחתום על הכתובה לפני שיש אירוסין בכלל? מתחייבים על דבר שלא קשור בכלל לעולם. אז הוא אומר, זה בסדר גמור. וכן סמכינן שיקרו אחר כך במעמד העם. העדים חותמים וקוראים יותר מאוחר. משמע שהם חתמו, הם לא ידעו מה הם חתמו. ואין לו צילה זו כתובות אלה. אבל, אז הוא אומר יותר טוב, שהעדים יקראו, או לכל הפחות ישמעו מה שכתוב, ואחר כך יחתמו. בכל אופן, מנהג ישראל, שהעדים, הרבה חתונות ראיתי, שהעדים בכלל לא קראו את מה שכתוב, אז אומר הגרא, אם קוראים את זה בציבור, זה לא מחזיק כשקר, וזה בסדר, אם הבעל אומר להם לחתום, זה מספיק. בקשר לכתובה, יש עוד דבר שמאוד מעניין, שכשמוסרים את הכתובה, שהחתן מוסר את הכתובה על הכלה, אז נוהגים שהעדים שחתמו על הכתובה או עדי קידושין, יסתכלו, יראו את מסירת הכתובה. פעם הערתי לרב ליכטנשטיין, ושאלתי אותו, הרי יש הבדל בהלכה בין שטר קניין לשטר ראיה. שטר קניין זה שהמתחייב מעביר את השטר לקונה, אז זה ככה הקניין נעשה. ואם למשל בקידושין שצריכים למסור שטר קידושין או כסף קידושין, אני מבין למה צריכים עדים, צריכים עדים לקיום הדבר. אבל הרי הכתובה זה לא שטר קניין, החתן עשה קניין, יש קבלת קניין, בדרך כלל עושים קניין סודר, והשטר זה רק שטר ראיה ביד האישה. אם האישה מוציאה את השטר, היא יכולה לגבות כסף עם הכתובה, אבל זה לא שטר קניין בכלל, זה שטר ראיה. מאיפה שמענו שצריכים עדי מסירה בשטר ראיה? בשטר קניין אני מבין שצריכים עדי מסירה. אבל למה בשטר קניין ממון גם יש מקום לדון אם צריכים עדים בכלל? אבל בענייני גיטין וקידושין אז ודאי צריכים עדים בזמן המסירה. אבל כאן זה שטר ממון וזה שטר ראיה, אז למה צריכים עדים בזמן שמעבירים אותו? הרב ליכטנשטיין כנראה הסכים איתי מבחינה עקרונית, אבל הוא אמר אף על פי כן. כנראה שמנהג ישראל כאן הוא דווקא לחומרה, שבאמת העדים מעידים גם על מסירת הכתובה, וכדאי לעשות ככה, אף על פי שלמעשה העדים כאן לא משחקים תפקיד אמיתי בכלל. פעם הערתי דבר דומה, בזמן שאני ממנה את הרב למכור את החמץ שלי, סך הכל אני לא מקנה לו את החמץ, אני ממנה אותו כשליח למכור את החמץ שלי. אם אני ממנה אותו שליח, אז לכל לא צריכים קניין, ואנחנו נוהגים בזמן מכירת חמץ לעשות קניין עם הרב, לכל אין לזה שום סיבה הלכתית. אז גם כאן אומרים, אף על פי כן, כך מנהג ישראל, אז כדאי לעשות ככה. בקשר למנהג אחר, גם נראה חומרה שאולי לא צריכים על פי דין. לפני החתונה, לפני שהולכים לחופה, יש מנהג ישן שהחתן מכסה פני הכלה. ביידיש קוראים לזה בדקים. בזמן שהחתן מכסה פני הכלה, אז לכאורה אין לזה שום קשר עם עניין הלכתי של אירוסין ונישואין. אירוסין זה נעשה מתחת לחופה בזמן שהחתן מעביר את הטבעת, ואומר את המילים הרי את מקודשת, ונישואין זה איזה שיטה שיש בקשר להכנסת כלה לרשותו. אבל דווקא מצאנו בלכות אבלות לעניין תחילת החתונה, לא ניכנס לפרטים למה צריכים לדעת מתי תחילת החתונה, אבל יש דעה שבזמן שהחתן מכסה פני הכלה, זה כאילו שהנישואין מתחילים. יש לפי השיטה הזאת הבנה שזה שהחתן מכסה פני הכלה, זה כאילו עוד דרך שהכלה נכנסת לרשותו, שהוא מכניס את הכלה לרשותו, שכאילו הוא שם את תליתו עליה, הוא מכסה את פניה. ואם כן, אז זה דומה לצורה מיוחדת של נישואין. כמובן זה חידוש עצום, ויוצא לפיכך שאם באמת הבדקין זה הנישואין, עושים את הנישואין עוד לפני האירוסין. דבר מאוד מאוד נראה מוזר, בדרך כלל זה אירוסין ואחר כך נישואין, וכך עושים את הנישואין כאילו לפני האירוסין. בכל אופן, ראיתי שהרב סולובייצ'יק, והיום כנראה בעקבותיו, הרבה אנשים כך נוהגים, שמייחדים עדים גם בזמן הבדקת, גם בזמן כיסוי פני הכלה, ומביאים את העדים, מייחדים אותם, כדי שהם יראו היטב איך שהחתן מכסה פני הכלה. לכאורה, זה חידוש הלכתי, שמקבל בחשבון את הרעיון שבאמת הנישואין יכולים להתקיים על ידי כיסוי פני הכלה. אבל בעצם, החידוש בזה הוא הרבה יותר גדול, משום ש... א', צריכים להניח שהבדקין זה נישואין. אבל ב', צריכים להניח הנחה נוספת, שלא רק שהבדקין זה נישואין, אבל נישואין צריכים עדים. הרב סולובייצ'יק כתב במאמר של ההספד של הדודו, שיש מקום להגיד, ובדיוק מוצאים את זה, אם קוראים היטב את הרמב״ם, שאירוסין זקוק לעדים, אבל נישואין לא צריך עדים. ולפי הבנה שכבר הסברנו בצורה פשוטה לפני כן, אירוסין זה קניין פורמלי, זה קניין שמייצר אישות, האישה שנקנית על ידי אחד משלושה דרכים, נקראת אשת איש. זה קניין. וקניין טעון דעת, וקניין של דבר שבערווה, זה טעון עדים. עדים לקיום הדבר. אבל נישואין זה לא שינוי מהותי בקניין. היא הייתה אשת איש לפני כן ונשארת אשת איש. מה כל ההבדל בין אירוסין לנישואין? האמת היא שההבדלים הלכתיים בין אירוסין לנישואין הם ממש לא דברים בעצם מהות אישות. יש חילוקים בדין, למשל שהפרת נדרים, לעניין אולי, לעניין תומת כהן, לאשתו הנשואה, ולא לאשתו הארוסה, אבל בכל אופן, ההבדל הבסיסי, שזה מצב, האישה עוברת מרשות אחת לרשות שנייה, ואם זה מצב, אז אולי לא צריכים קניין עדים בכלל, זה לא קניין. אין בזה פעולה חדשה של דעת. הדעת נעשתה בזמן שהיא נהייתה אשת איש באירוסין. ואם כן, לא צריכים עדים בכלל בנישואין. אז כאן מעניין שאנחנו מחמירים בנישואין שצריכים עדים. לפי הבנת הרב סולובייצ'יק, היה מקום להגיד שבכלל לא צריכים עדים בכל נישואין. בסדר. המנהג הוא ששני עדים עומדים מחוץ לחדר האיחוד, והם עדי הנישואין, עדים על הנישואין, מחמירים לא לפי הבנת הרב סולובייצ'יק והרמב״ם, שנישואין צריך עדים. אבל זה כבר חומרה כפולה, להגיד שהנישואין צריכים עדים, ובדקן זה נישואין, זה שני מהלכים גדולים מאוד, ודווקא הרב סולובייצ'יק היה נוהג הרבה פעמים, בחתונות שאני ראיתי, שהוא היה נוהג לייחד עדים גם בזמן הבדקן. היו כאלה שאמרו לי שבאמת הוא לא חשש בדיוק לשיטה הזאת, אבל יותר שיעור הלכתי מאשר פסק הלכתי. הוא רצה להראות לתלמידים, להראות לאנשים שמסתכלים, שיש שיטה כזאת. יש שיטה שהבדקן זה הנישואין, ויש שיטה שנישואין צריכים עדים, אבל לא שהוא באמת חשב שעל פי דין כך חייבים לעשות. אבל תורה היא, וככה הוא לימד את הציבור. אחד מן המנהגים שהוא מאוד מפורסם בעולמו של רב חיים, זה היה בקשר לשתיית הכוס של האירוסים. האגרה באותו ספר שהזכרתי לפני כן היה אומר שצריכים כוס בנישואין, אבל באירוסין אם אין כוס אז אפשר לקדש בלי כוס. בנישואין יש מושג של שבע ברכות. אחד מן הברכות זה בורא פרי הגפן. כשבורא פרי הגפן הוא חלק ממערכת של ברכות, כמו בקידוש, בליל שבת, אז הברכה, בורא פרי הגפן, הופכת להיות חלק מהקידוש. והברכה בתוך שבע ברכות של נשואין, הופכת להיות אחת משבע ברכות. ולכן, הברכה הזאת איננה רק ברכת הנהנין, אבל היא מהווה חלק מכל העסק. ברכת האירוסין, שלא צריכים כוס, אז שמה ברכת האירוסין לא מצטרפת למערכת שברכת האירוסין, אלא היא ברכת הנהנין רגילה, כמו קידוש בשבת בבוקר. שמה בוודאי הברכה באירופי הגוון זה רק ברכת הנהנין. אז באירוסין באמת לא צריכים עדים, לא צריכים יין. מנהג ישראל, אם יש יין, להביא יין. ובנישואין על פי דין צריכים יין. מכאן יש השלכה גדולה למה שרב חיים היה עושה. מובא בספר בשם אפיקיה, שרב חיים חשב שבזמן שמברכים ברכת הנישואין, ואומרים ברכת הגפן, היות שזה חלק מהברכות של ברכת הנישואין, אז מי שמברך ברכת הגפן אינו צריך דווקא לשתות את היין. אבל בברכת האירוסין, שזה רק ברכה בפני עצמה, זה לא קשור מהותית לברכת האירוסין, ממילא המסדר קידושין צריך לשתות את הכוס. ורב חיים היה נוהג ככה, בזמן שהוא היה מסדר קידושין, היה שופך קצת יין על היד שלו, כדי לא לעשות דבר שנראה מוזר בעיני הציבור, אבל הוא היה בשקט לוקח קצת יין על היד שלו, והיה תואם מן היין, כדי שהוא יקיים לכל הפחות קיום של לגימה מתוך הכוס של ברכה. היו כאלה שטענו שרב חיים לא תמיד נהג ככה, אינני יודע, אבל בכל אופן בספר אפי קיים והשמועה יורווחת בבתי המדרש שרב חיים ככה היה עושה. אני זוכר שפעם אחת ראיתי את הרב גוסטמן מסדר קדושים. הרב גוסטמן היה ראש ישיבה של ישיבת נצח ישראל, עבר מברוקלין לירושלים, והיה מחבר ספרים בשם קונטרסי שיעורים, הוציא כמה וכמה ספרים בחייו, ולאחר 120 התלמידים, המשפחה עדיין ממשיכה להוציא ספרים שלו מתוך קסטות ומחברות. הרב גוסמן כבר לא היה צעיר, וראיתי שהוא סידר קדישין, ובזריזות רבה, כמעט שאנשים לא הכירו בכלל, הוא בירך, הוציא מהכיס שלו איזה כוס קטן, שהפך קצת מהכוס לתוך הכוס שלו, ואחר כך הושיט את הכוס לחתן וכלה. כנראה שהוא חשש לדעה הזאת, שהחתן, שהרב מסדר קדושין, צריך לשתות בעצמו, ולא רק שהחתן וכלה ישתו. יש כמובן דיון שלם שלא ניכנס אליו עכשיו, אם החתן וכלה צריכים לשתות, כמה צריכים לשתות, האם צריכים לשתות שיעור, האם יש עניין של ברכה האחרונה אם שותים כשיעור וכדומה, אבל לא ניכנס לכל העניין הזה כרגע. הנושא האחרון שאני רוצה להזכיר, כבר דיברתי על זה בעבר וגם כתבתי על זה, שמנהגנו שיש מסדר קדושין שמברך את הברכות ברכות האירוסין. וידועה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש בקשר לנושא הזה. הרמב״ם סובר שברכת האירוסין זה ברכת המצוות. והרמב״ם כותב כשאחד מקדש אישה, בין אם הוא מקדש בעצמו בין הידי שלוחו, או הוא שלוחו, חייב לברך ברכת האירוסין לפני האירוסין, עובר לעשייתן, כדרך שמברכים על כל המצוות. זאת אומרת שברכת האירוסין זה ברכת המצווה, צריכים לברך אותה עובר לעשייתה, ומי שמקיים את המצווה חייב לברך אותה. הראש במסכת כתובות אומר שברכת האירוסין זה לא ברכת המצווה, הוא טוען שבכלל האירוסין זה לא המצווה. המצווה היא זה פריה ורבייה, פור ומלוא את הארץ, וזאת היא המצווה. אבל אירוסין זה לא מצווה. כנראה שהוא חושב שברכת האירוסין זה ברכת השבח וההודאה. אחד מן התוצאות של המחלוקת הזאת היא מי צריך לברך את הברכה. לפי הרמב״ם, לכאורה, רק החתן יכול לברך. מישהו אחר לא יכול לברך בכלל. לפי הראש, כל מי שנמצא בחתונה, והוא נפעם מהמעמד שחתן וכלה, זוג צעיר, בונה בית חדש בתוך קהל ישראל, הוא יכול לברך מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אבל איך לפי הרמב״ם חייבים, איך והרם מותר לסדר קדושין, לברך ברכת המצווה עבור החתן. הנודע ביהודה, בתשובה מפורסמת, תשובה ראשונה בחלק שני של אבן עזר, הנודע ביהודה אומר שבאמת החתן צריך לברך בעצמו לפי שיטת הרמב״ם, והוא מביא תשובת הרמב״ם שאם החתן, אם המסדר קדושין מברך, זה ברכה לבטלה. וכנראה בעדות המזרח השונות, היו מהם שהקפידו מאוד שהחתן יברך ברכת הנישואין, ברכת האירוסין. כשגעתי פעם לחתונה, שהרב קפח סידר קדושין, והרב קפח היה בקי עצום ברמב״ם, הוא הוציא הרבה הרבה ספרים, כולל כל המשנה תורה, בהוצאה שלו, הוא היה מנהיג הרב של הקהילה התימנית, והייתי בחתונה שהוא סידר קדושין. שאלתי אותו אחרי החופה, איך ייתכן שהרב קפח, תימני, ראש רבנים של תימן, ראש הקהילה, בירך בעצמו. אז הוא אמר לי, במילה אחת, התקלקלנו. מה שבחוץ לארץ, בתימן, באמת לא היה נהוג כך. בארץ ישראל, שכולם נוהגים שהרב מסדר קדושין, אז גם הם כאילו התקלקלו, והם עושים לפי מנהג הראש, ולאו דווקא לפי מנהג הרמב״ם. אבל שאלתי אותו, הרי לפי הרמב״ם זה ברכה לבטלה? אז הוא אמר לי, ובוא נזכור שהוא היה בקי עצום בלשון הרמב״ם, הוא אמר שברמב״ם אין כזה דבר שהרמב״ם כתב, זה ברכה לבטלה. התשובה של נודה ביהודה, הוא אמר שהוא מכיר את כל התשובות, הוא מכיר את כל האיגרות, הוא מכיר את הכל, אין דבר כזה. זה לא כתוב אצל הרמב״ם. אמנם הוא באמת חשב שראוי שהחתן יברך, אבל בארץ הוא לא התנהג ככה. אני זוכר שפעם אחת היה בחור מצוין מישיבת הר עציון, שעמד להתחתן, תמיד חכם צעיר, וביקש לסדר, לברך את הברכה בעצמו. הוא אמר שהרי לפי שיטת הרמב״ם וכו'. נדמה לי שהרב לכנשן אמר לו לא לעשות את זה, והוא אמר שזה מחסי קיוארה, שהיות שבכלל ישראל נוהגים שרב מסדר קדושין, לפי שיטת הראש, אין לו לבן אדם להחמיר בצורה שתיראה שונה מהציבור הרגיל, משום מחסי קיוארה, ולכן הרב לכנשן אז סידר קדושין ואמר את הברכות לבד.